שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, פרק 170 של פודקאסט הקולנוע שלי, תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר, אנחנו מעריכים שזה 170.
כן.
כן.
לא כולל ספיישלים וכדומה. למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
במספר מימדים גם.
כן,
נגיע לזה עוד.
וכמו בכל שבוע, לפחות בארבעת הפרקים האחרונים, אנחנו נאבקים למצוא שירות שיערך את הפרקים האלה. בדרך כלל אפשר למצוא אותנו במקומות כמו אייקס.
אייקס? כן, כשהוא עובד.
כן, ואייטונס. בזמן האחרון לא כל כך עובדים, אז אתם יכולים למצוא אותי מקפץ בין כל מיני שרתי אירוח פודקאסטים. אז את הפרק הזה כנראה תמצאו בארכייב, באינטרנט-ארכייב.org. יכול להיות שבסאונדקלאוד, ואולי באייקאסט אם הוא יחזור, מי יודע.
כן, אולי נעבור גם לאודיובום מתישהו, אנחנו לא יודעים.
אם יש מישהו שמבין בטכנולוגיה ממאזין פודקאסט הזה, כי אני...
זוהי קריאת מצוקה.
זוהי קריאת, תיצרו איתנו קשר דרך, אתה יודע, דרך דף הפייסבוק שלנו שאפשר למצוא אותו.
כן, זו דוגמה איפה שאפשר למצוא אותנו.
כן, בשורה שנייה באמת זה בהנחה שפייסבוק לא נפל.
עדיין לא.
עדיין לא.
אבל הוא כן פרסם שכולם מתים.
בבלוג שבו אתה כותב, אביעד.
הבלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק. ובאתר שאתה כותב בו.
כן, אני כותב באלילון.נט, ובדיחות בדיחות, אבל ברצינות, זאת הודעת מצוקה, SOS לאינטרנט. Help us, מי שלא תהיה, you're only hope.
זהו, רוב הפודקאסטים בשלב הזה מבקשים כסף, אנחנו פשוט מבקשים תמיכה טכנית.
הייתי שמח למיקרופון חדש. המיקרופון שלנו עושה בעיות. בנוסף לשאר בעיות הטכניות.
נגיע לזה.
כאילו, הגענו לזה. אביעד, לפני שנתחיל עם הפרק הראשון, מה זה רק הקבועה שלנו?
חוץ מזה שאנחנו לא יודעים איפה הפרק בדיוק עולה, יהיו ספוילרים. כי אנחנו נכנסים עם פרטי עלילה מאוד מתקדמים, אז ראו עוזרתם.
בהנחה שצריך למצוא את הפודקאסט, יהיו ספוילרים.
גם אם לא יצטרך למצוא את עדיין, יהיו ספוילרים.
כן.
הם כאן.
כן. טוב, נעבור לסרט הראשון להשבוע.
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
objects measure at least I'm Colonel GT Weber from the intelligence
pack your bags
you're at the top of everyone's list when it comes to translations
priority one what do they want where are they from you'll be reporting to me but you'll be working with him when you're in the shell
that's what they call in the UFO
who's being carted off in the medevac
Not everyone is wired for what you're about to do.
So what do they look like?
You'll see soon enough.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
It's done.
Yeah, that just happened.
What happens now?
They arrive.
They need to see me.
Dr. Banks?
Are you insane?
Arrival.
המפגש.
למה אמרת את זה בטון כזה?
זה מתבקש.
מתבקש?
כן. אני לא יכול לומר סתם המפגש.
אוקיי, המפגש.
זה המפגש.
המפגש, סרטו של הבמאי דניס, אני לא אצליח לבטא את זה.
וילנב. וילנב.
יש שם יו, אני רוצה לציין.
כן, אבל לא הוא פרנץ' קנדיאן.
אצלם היו עובדת אחרת אני מניח.
כן.
על פי תסריט של הריק הייסר.
הייסר.
כן, שמוסס מצידו על הסיפור Story of Your Life של טד צ'יאנג.
כן.
ובסרט משחקים אמי אדמס, ג'רמי רנר, פורסט ויטיקר.
מייקל שטיילברג שאיכשהו בזמן האחרון צץ הרבה באותו תפקיד.
ותזימה.
צימה.
צימה?
צימה. זה כמו סימה.
למה אתה לועג?
אני לא לועג, אני מבטא.
מבטא, דניס וילנב, במאי שאתה מאוד מאוד אוהב, ויד.
אני ראיתי שני סרטים שלו, אחד די אהבתי ואחד די לא.
אז זה שלא, זה הפרק לפעור ביקרנו ואמרת, אני לא אוהב את סיכריו, אני אמין שזה היה, אני דיברתי במשך חצי שעה על כמה שאני אוהב את סיכריו, ואז אמרתי, ויד, מה דעתך? אמרתי, אני לא אוהב את סיכריו, ואמרנו, טוב, די.
חפשו את הפרק, ואם תצליחו למצוא אותנו, תגידו לנו איך.
תשלחו לנו עותק. אולי אני מפרנוע שכל עבודת שלוש שנים האחרונות נעלמה ולא תחזור עוד.
אז אני אשלח לחלל, אל תדאג. חייזרים ישמעו את זה.
אם רק היה דרך לדעת מה יקרה בעתיד ולמנוע את זה. העלילה של הסרט עוסקת במפגש בין כדור הארץ לחייזרים.
מפגש, אתה אומר?
כן.
אוקיי.
אוקיי. בניגוד לרוב המפגשים עם החייזרים, יש מעט, יש מיעוט יחסי של פיצוצים בסרט הזה, יש פה כמה פיצוצים.
לא רציניים.
יש בסולם מייקל ביי, יש פיצוץ אחד שמגיע ל-0.0.
בסולם מייקל ביי אין אפילו כתוביות פתיחה.
0.01 מייקל ביי. אני חושב אפשר לקרוא לפיצוץ הזה.
זה גם ממש לא עיקר בסרט.
כן, במקום זאת עלילה סגת בניסיון שלנו לתקשר עם החייזרים, כי מסתבר שהם מגיעים לכדור הארץ, 12 מהם, בחלליות שנראות כמו חנוכי נחל.
זה מכונה קליפה, ודי בצדק.
כאילו, קליפה של מה?
פיסטוק? שחור?
מתחתי? נקבל את זה, בסדר. קליפה של פיסטוק שחור מתחתי שמרחף מעל לכדור הארץ.
כן.
כן. 12 כאלה נוחתים בנקודות אקראיות למראה ברחבי הגלובוס, ממשלות העולם מנסות כל אחת בדרכה וקצת ביחד בהתחלה אחרי זה בנפרד ליצור אתם קשר. הממשלה האמריקאית בדמות קולונל משמו.
קולונל משמו זה השם
שלו. פורסט וויטיקר בתור קולונל וובר.
למה יש למבטא שלו אגב?
הוא משחק את פורסט וויטיקר. זה דיברנו, כאילו פורסט וויטיקר או שהוא משחק טוב או שהוא משחק רע. אין לו
אין-ביטווין.
כן. זה אחד הדוגמאות שבו הוא משחק טוב וזה נחמד, כי מה הסרט האחרון שביקרנו? הוא היה בסרט אגרופו, נכון?
אולי.
לא יודע, אבן, סאוטפו.
סאוטפו.
סרט שנקרא ללא כפפות, אפילו שבשם האנגלית שלו לא אומר ללא כפפות.
אתה טוב שהוא היה שם?
כן, הוא היה מאמן, הוא היה קראסטי עוד טריינר.
נכון, הוא היה קלישאה מספר 25.
בכל אופן, קולונל וובר מגייס את לואיס בנקס, אימי אדמס, שהיא הבלשנית הכי טובה בעולם.
כנראה.
זה תואר שניתן, כאילו, זה לא קשור לשפה
שבאת לומד. תתחרות או משהו, אני לא יודע.
אליפות העולם בבלשנות, האולימפיאדה לבלשנות.
הבלשניאדה, כן.
שהיא עצמה מתמודדת עם טרגדיה בעברה, מסתבר שהילדה שלה נפטעה ממחלה נוראית, וזה הוביל, כך אנחנו מנחשים ל... לא, אנחנו לא מנחים, זה נאמרנו, לפרידה בינה לבין בעלה. אז היא מגויסת לתפקיד, איתה נמצא גם הפיזיקאי איאן דונלי, ושניהם מובילים את הכוח המחקר שעולה כל כמה זמן לספינה, לנסות ולהבין את השפה של החייזרים, שמצידם נשארים מאוד מאוד מבודדים, החייזרים הם מין כאלה מפלצות יוניות.
הם לא מפלצות, אל תגיד מפלצות, זה לא יפה. זה שהם לא נראים כמוך, זה שיש להם יותר זרועות, לא הופך אותם מפלצות.
יש להם זרוע
אחת משלי. זה שכל אחד מהם בגובה של 15 מטר, והם מתקשרים בעזרת זה שהם יוצרים...
דיו שחור.
דיו, כן, בצורת הלוגו של נביאות, זה לא אומר שהם מפלצות.
זהו, רוב הסרט הוא ניסיון לתקשר עם החייזרים, כשלאט לאט המערכת הפוליטית העולמית שמתחילה בכזה שיתוף פעולה, בוא ננסה לעבוד ביחד, מתחילה להתמוטט.
בוא נגיד ש... לקראת סוף הסרט הבנתי למה אנשים הצביעו לטראמפ.
אוקיי.
הפחד מה...
כאילו ניסינו... קיוויתי שאחרי שהפרק הקודם דיברנו על שני סרטים שהם מאוד כזה הרוח האמריקאית נוציא את זה, אבל לא, אתה רוצה כאילו...
לא, אני רק רוצה לומר שזה...
למה לי פוליטיקה עכשיו? כי אביעד.
לך הייתה מלא פוליטיקה בפרק שעבר.
נכון, זה מה שאני אומר.
לא, אבל הסרט הזה כן מאוד מתייחס ל... בעצם איך אנשים ברחבי העולם יגיבו למצב כזה שבו מגיעים חייזרים, אנחנו מנסים להתקשר איתם, אבל בעצם אין לנו מושג מה הם רוצים, אם הם בכלל מסוכנים או שהם באו במטרות שלום. אנחנו לא יודעים, האנשים בינתיים נכנסים לפאניקה כי הם רוצים תשובות.
אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על מאחר ועזר משהו ספוילרים, חשוב לציין שזה סרט טוויסט. יש משהו...
הטוויסט הוא שחצי מהתקציר העלילה שאמרת הוא לא נכון.
זה סרט טוויסט, אבל באופן נחמד זה מסוג סרטי הטוויסט האלה שהעובדה שאתה יודע את זה היא לא כל הפואנטה של הסרט, זה לא כזה אוקיי בסדר ראיתי את זה פעם אחת עכשיו אפשר לוותר. אני לא חושב שצפייה חוזרת דרך כלל תוסיף משהו מיוחד.
לא, אבל
זה
חלק מהסיפור.
הטוויסט כן הוא התפתחות הגיונית של מה שאתה רואה ומה שאתה לומד על הדמויות ועל סוג המפגש עם החייזרים.
כל הסרט מההתחלה יש בעצם את השאלה איך הקטע שהבת שלה נפטרה ממחלה, איך זה הולך להשתלב אחר כך בעלילה. ואנחנו מגלים את זה, אני לא ניחשתי שככה זה יקרה. ניכנס לזה כבר עכשיו?
כן, אמרנו שיהיו ספוילרים, אז יהיו ספוילרים.
העניין הוא שאלה לא פלשבקים, זה פלש וורד. הבת של ה...
השתתפה בסדרת הטלוויזיה הפופולרית, פלש וורד של שרדה עונה אחת.
לא פופולרית, כן. הגדרה מעניינת ופופולרית. הבת של לואיז בעצם היא לא מתה, היא תמות, כי היא עדיין לא נולדה. לואיז יכולה לראות את העתיד, היא פשוט לא מודעת לזה. הפלשים שיש לה שבה היא נזכרת כביכול במרכאות בבת שלה, הם בעצם רגעים שבהם היא רואה את העתיד, והסרט משחק מאוד יפה עם זה שאנחנו חושבים שהיא סוחבת איתה את הטראומה בעצם, וזה משפיע על איך שהיום.
כי זה מטען רגשי טיפוסי לשים בסרט כזה, כזה לגיבור חייב להיות סיפור רקע טרגי, נכון?
זהו, כשבעצם התגובה המוזרה של הדברים האלה זה כי היא בעצמה לא מבינה למה היא חולמת על זה. מי זו הילדה הזאת? מה היא קשורה אליה?
מה שקורה זה שהחייזרים שאיתם מתקשרים, השפה שהם יצורים שחווים את הזמן בצורה אחרת מאיתנו.
הם לא חווים את הזמן.
לא, הם חווים.
כן, הם לא חווים את מה שאנחנו מגדירים.
הם קצת כמו דוקטור מנהטן בוואטשמן, הם חווים את העבר וההווה והעתיד בו זמנית, והסרט לוקח מתיאוריות של שפה, שאומרת, יש הרבה תיאוריות לגבי שפה, ואני לא בעצמי בלשן, אבל שפה מעצבת מחשבה, כן? יש את הדוגמה הידועה שהיא לא נכונה, אבל נשמש בה בכל זאת, של האסקימוסים יש 50 מילים לשלג, זה לא נכון, אבל העיקרון שאיתו מייצג, שאתה חייב שיהיה לך יותר מילים לסוגים שונים של שלג, כשאתה גר במקום שמושלג כל הזמן, ואתה צריך, אוקיי, זה הקרח החלקלק, וזה הקרח שיכול להישבר, וזה כאילו אתה צריך.
אפילו מעבר לזה, תחשוב כמה מילים בעברית יש לכל מיני פעולות חקלאיות, לעומת זאת בשפות נורדיות, ששם יש הרבה מילים שקשורות לדייג, או לסוגים של צייד, כי אתה נותן, אתה מייחס חשיבות לפי הדברים שהם חלק מהחיים שלך. אם אתה נמצא בחברה שמתבססת בעיקר החקלאות, אתה תרצה להבדיל בדיוק בין כל פעולה שאתה צריך לעשות בכל חלק של השנה. אם אתה בחברה שמתקיימת בעיקר מהים, אתה תרצה לדעת הרבה יותר את ההבדל בין סוגים שונים של ספינות ורוחות ודברים כאלה.
כן, אז סרט הולך לפרמנה של שפה מעצבת את דרך החשיבה שלך, ומאחר והחיזרים מדברים, הם מדברים בשפה שבה גבולות הזמן לא באמת קיימים כמו שאנחנו מכירים אותם. ברגע שלואיז מתחילה ללמוד את השפה שלהם, היא מתחילה בעצמה לחוות את המציאות כמו שהם חווים אותה, דהיינו לא בסדר ליניארי בהכרח.
ועם זאת? היא היחידה שחווה את זה.
היא היחידה שמצליחה להבין את השפה.
אבל אחר כך היא כותבת ספר הזה ומלמד את האנשים את השפה.
מה שאומר שכנראה עכשיו כל האנשים תתחיל לחשוב
על
זה ככה?
לא בדיוק, אבל זה כן מסביר למה הם הופיעו דווקא בנקודה הזאת. אפשר לשאול, אם הם חווים את הזמן בצורה שונה מאיתנו, למה החליטו להגיע דווקא כל החלליות האלה בו זמנית ב-2016? והתשובה שהסרט הוא לא אומר ישירות, אבל בעצם אפשר להבין מזה, זה שלואיז היא זאת שיכולה, אולי גם יש עוד 11 כמו ברחבי העולם, אני לא יודע, אבל לואיז היא זאת שיכולה בעצם לחוות את הזמן בצורה דומה אליהם, ולכן יכולה להבין אותם. והם היו צריכים להגיע כשהייתה בדיוק מוכנה לזה מבחינה מנטלית. כי אחרת באמת אין סיבה שהם יגיעו דווקא עכשיו.
כן, אוקיי, בוא נלך קצת אחורה, כאילו נרחיב את הראייה לגבי הסרט הלאומי.
אחורה זה יחסי.
לא פה, יש לנו קיר מאחור. אם נראה קצת אחורה אני אתקע בו, ואתם תשמעו כזה.
גם קיר זה יחסי.
מה נתחל על הסרט באופן כללי? כי זה סרט מאוד, עוד פעם, אנחנו חושבים על סרטי מדע בדיוני, הנטייה היא לחשוב, אתה יודע, גם היום, אתה יודע, משהו גדול ומסיבי והרבה אפקטים, אפילו אם זה לא פיצוצים, אפילו אם זה מפגשים מהסוג האישי, זה היה סרט מאוד מאוד שביקרנו בעבר, זה היה
שלישי, לא אישי, כן.
השלישי, כן, סליחה. משהו אחר.
פודקאסט שלנו של ביקורת סיטקום, ישנה ה-90 זה משהו אחר.
זה היה סרט מאוד מאוד, אתה יודע, מסיבי בזמנו. Arrival הוא יקר בסטנדרים שלנו, בין 47 מיליון דולר, אני מניח. חלק ניכר מזה זה השכר של אמי אדמס, שהיא די מפורסמת.
גם של אמי ריינר.
כן, כן. הוא היה באיזה סרט,
משהו עם כמה נוקמים או משהו, כן.
לא, בהמשך לסדרת בון, סרט מאוד מאוד מצליח.
גם.
כן, הוא היה כל כך מצליח שהחזירו את מאט דיימן מיד אחר כך.
מצד שני הוא היה בסרטי אבנג'רס.
יש כמה רגעי אפקטים יפים, אבל רוב הזמן זה הסרט אנשים עומדים ומדברים, או הסוג צילומה, הסוג סצנה השני האהוב על וילנב, אנשים עומדים ושותקים. He's got that fixed.
אוקיי, קודם כל, אני חושב שזה אחד מהסרטים שלנו הכי קל לבחור אם נדבר עליהם השנה. כי זה סרט שבאמת הוא זוכר, כל כך הרבה מדברים עליו.
זה היה לנו קל, כי לפני שקלטנו בפודקאסט, חייברים באו ודיברו איתנו, ואז ידענו מראש שהעתיד יבוא, ושנצטרך לדבר על הפודקאסט הזה בעוד שבועיים.
ידענו שהעתיד יבוא.
שערית התוכנית יש במחלה לחיצון, אתה לא יודע שעתיד יבוא עד שהוא מגיע.
אני עדיין לא מבין מה הלך בסרט, יום אחד נדבר גם עליו, אולי.
כאילו ברור,
כן.
גם את זה החייזרים חוו.
אחרי שנדבר על 8 תוכניות הראשונות. אבל זהו, העניין שהמפגש הגיע עם באמת המון, כי הוא פשוט נוצרו כל כך הרבה ציפיות סביבו, כי אנשים התלהבו ממנו. בצורה שהיא די חריגה באמת הסרט מהז'אנר הזה. ואני ראיתי אותו, אתה ראית אותו.
עד כאן עובדות.
לא דיברנו בינינו בעצם מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל אני מניח שקראת את הביקורת שלי, אז אתה יודע ש...
אני תמיד קורא את הביקורות שלך, כן. ליד.
ואתה לא כותב ביקורות, אז אני לא קורא את שלך. בכל אופן, בשורה התחתונה אני חושב שהסרט הוא טוב, הוא מאוד מרשים מבחינה טכנית, הוא קצת בעייתי מבחינת הסיפור.
אני מסכים, אני...
דמת!
כן, אני מסתר. כשסיימתי את הסרט, אני לא חושב שזה סרט רע, ואני בהחלט ממליץ עליו לצפייה, אבל הייתה לי תחושה מוזרה של... זה היה יכול להיות פרק ממש ממש טוב, וכאילו אזור הדמדומים, או דיארטר לימץ או משהו כזה.
פרק ארוך אבל.
לא, זה עניין, זה הרגיש לי, יש כל כך הרבה רגעים של צילומים עבירתיים, הורגים שנמשכים, ומצד שני, הסרט כל, אתה יודע, כל פעם שהוא מגיע לאיזה... משהו שאמור להיות מאוד מאוד מעניין לצפייה של באמת הניתוח של השפה אחרת, הוא פשוט מדלג לשבועיים אחרי זה. כאילו זה סרט שהוא מאוד מאוד איטי.
בזמן שישנת הגעתי לפריצת דרך.
כן, זה סרט שהוא מאוד מאוד איטי, ובו בזמן מדלג על תחומי זמן עצומים. אז אם אתם כבר עושים את זה, אתם לא באמת צריכים עוד צילום אווירתי, עם כל חיבתי לאימי אדמס, אישה יפיפייה, אתה לא צריך, עם עיניים יפיפיות, אתה לא צריך עוד צילום שבו היא בורה, אלא שום כלום במחשבות על משמעות הקוסמוס.
כבר יש סרט אחד שבו היא מגיימת דמות בשם לואיס ששם היא עושה את זה.
היא חושבת על קוסמוס שם? היא חושבת על...
היא חושבת על הקוסמוס בזמן שהוא מנסה להרוג אותה.
אוקיי.
אבל כן, במקרה של המפגש גם, זה לא רק הרגעים באמצע הסרט שהם לפעמים מועצים, אלא גם... הדמויות עצמן, אנחנו מקבלים, אוקיי, במקרה של לואיז, אנחנו כן מקבלים קצת פרטים עליה, נראה שבסוף מתברר שכל הפרטים האלה הם מהעתיד שלה, אבל בסדר, אנחנו קצת מבינים אותה בתור דמות, איין, אנחנו לא יודעים עליו כלום, היא פוגשת אותו בפעם הראשונה כשהם בדרך לפגוש את החייזרים, ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא הגיע, אנחנו לא יודעים למה בחור דווקא אותו למשימה הזאת, הוא אסטרופיזיקאי.
אנחנו לא ממש יודעים מה הוא עושה, כאילו הוא פותר משוואות בשלב מסוים, זה חשוב בסוף הסרט, אבל כל הדרך לשם זה נראה כאילו הם צריכים רק את הבלשנית, לא ממש ברור מה הפיזיקאי עושה.
זהו.
וזה מסוג הדברים של, אוקיי, כן, אני הצופה לא מסוגל להבין פיזיקה, אבל אתה יודע, תסביר את זה בצורה קצת יותר מעניינת. יש לו...
לא כך מסביר שום דבר.
לא, כן, יש לו דבר אחד שהוא עושה בהתחלה, שהוא פוגש את ה... שהוא ולואיס נפגש בפעם ראשונה, והוא אומר, כאילו, בלשנית, כאילו, מהמדעים הרכים האלה, לא, אנחנו פה בשביל מדע אמיתי, ואתה חושב, אוקיי, זה הקונפליקט שלהם, ואז נשכח לחלוטין.
כן. ובסוף הם מתאהבים אוף סקרין.
זה כזה, אוקיי, זה נחמד שהם ויתרו על קונפליקט שלא נחוץ, כי בהרבה סרטים נתוקים את סתם, אבל למה לרמוד על זה ואז להתעלם מזה לגמרי?
זהו, אין לי שום בעיה עם זה שהם בעצם בסוף עובדים ביחד, הוא נותן ללואיס בעצם להיות זאת ש... זאת שמובילה ומחליטה איך לדבר עם, איך לתקשר. אבל זה באמת סוג של, שני האנשים האלה הם בעצם הם הנציגים של המין האנושי מול החייזרים. אני כצופה הייתי רוצה קצת לדעת משהו עליהם. אז בסדר, עוד פעם, לואיז, אנחנו פחות יותר מבינים את הדמות שלה, כי גם אמי אדמס לא מלהקים אותה ל... לדמות שאתה לא מצפה שהיא תהיה כמו אמי אדמס, זאת אומרת שיש בה איזשהו טוב, איזושהי גבורה גם. היא תמיד מלוהקת, או כמעט תמיד, לתפקידים שהם מאוד מייצגים את הצדדים החיוביים של האדם. ג'רמי ריינר לעומת זאת לא בהכרח.
אם היא הייתה גבר בשנות ה-30, היא הייתה גרי קופר.
כן, היא גרי קופר אנשית.
יכול לקרוא לדברים גרועים יותר להיות?
שום דבר לא רע בלהיות גרי קופר.
יש שיגידו שגרי קופר הוא בעצם אין מי אלוס הגברית, אף אחד לא אומר.
יש שיגידו שגרי קופר הוא סופר דופר.
אוקיי, אז כן, כמו שאמרת, הדמויות קצת מנותקות מכל דבר אחר, וזה עוד פעם, זה בסדר כשלעצמו, אבל פחות שאנחנו מבלים איתם שעה ב-50 דקות, שעה מזה, זה עוד פעם. שתיקות איטיות ורבות משמעות, או שיחות רבות משמעות שאמורות לחשוף משהו לעולם פנימי של הדמויות שאין להן כך. הדברים שהם עושים מעניינים מספיק כדי לשאוב אותי לתוך עולם הסרט. מה שהייתי בשמחה רואה, זה סרט שהיה מציג את הטוויסט הרבה יותר מוקדם, כאילו, נגיד שעה פנימה, ואז גורם לדמות של אימי אדמס להתעסק איתו. כי מה שהטוויסט הזה בעצם עושה, זה משנה לחלוטין את התפיסה שלה לגבי, אתה יודע, איך העולם עובד, והידע שהבת שלה תמות, זה תהיה לבת ותמות, והיא בוחרת לקחת על עצמה את, כן, אני אעשה את החיים האלה. הסרט לא כל כך ברור בקטע של...
איפה הבחירה בעצם?
עד כמה יש פה בחירה? או האם באמת, או מה ש... או האם החייזרים באמת לימדו אותם שאין בחירה, כאילו הכל קבוע מראש.
החייזרים אגב זה מעניין, הם לא תופסים את הזמן כמונו, אבל הם כן יכולים לומר ללואיז שבעוד 3,000 שנה הם יצטרכו את עזרת המין האנשי. זאת אומרת, הם אולי כמין תרגום סימולטני, הם כן מצליחים להבין איך לדבר במונחי זמן של בני אדם.
לא, לא, זה, עוד פעם, זה הגישה מאוד דוקטור מנהטנית, בוואטשמן, הסרט והקומיקס.
לא, אבל עצם זה שהם יכולים למדוד שנים.
לא, זה בסדר. הם אומרים שנים זה כמה הזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב סביב השמש, זה משהו שאפשר לבדוק.
כן, השאלה היא באמת, טוב, כאמור הם בחו בנקודה מאוד מסוימת בזמן כדי להגיע, אז כנראה שיש להם משהו מהתפיסה הזאת.
אבל מה שהחיזון אומרים זה בעצם הבעיה זה קיימת ואנחנו לא נוכל לפתור אותה אם אתם לא תתקיימו, וזו שאלה, השאלה המעניינת זה האם מה שהם אומרים זה אתם צריכים לבחור לעזור לנו, או אנחנו יודעים שאתם תעזרו לנו בסוף, וזה הבדל עצום.
יש גם מעבר לזה, המתח לקראת סוף הסרט נבנה בזה שהסינים מחליטים להכריז מלחמה על החייזרים, בגלל שזה מתחיל מזה שאחד מהמשפטים שהם אומרים, כששואלים מה המטרה שלהם, מתורגם בתור...
לספק נשק.
לספק נשק.
ולא ברור אם הכוונה היא אנחנו נספק לכם נשק, אנחנו רוצים שאתם תספקו לנו נשק.
כן, באנו לספק נשק לפולשים, לא ברור. הסינים מחליטים לא לקחת סיכון, אלא להכריז מלחמה.
זה האמת, הקטע שמאוד אהבתי, זה העובדה שהסיבה שהסינים נהיים כל כך אוהדים כל כך מהר, זה כי המתורגמן הסיני מחליט לנסות ללמד את השפה באמצעות משחק.
כן, מאג'ונג.
כן, במשחק יש מנצחים ומפסידים, מה שאומר שאתה מתחיל, עוד פעם, מאחר ושפה יוצרת מציאות, ברגע שאתה לומד לדבר בצורה של ניצחון והפסד, זה גורר מחשבה של ניצחון והפסד, וכאן כן. אנחנו מגיעים לטריטוריה של, איך קוראים לסרט עם מתיו ברודריק בתור הקר? וורום, וורגיימס?
כן, וורגיימס.
וורגיימס, כן.
כן, וגם, זהו, בזמן שלואיז נגיד, הגישה שלה היא בעצם, קודם כל פשוט להראות מה זה מילה. כי הוא ממש לנתח כל דבר, לפני שהיא שואלת אותם מה המטרה שלהם, קודם כל לבדוק אם הם מבינים מה זה שאלה בכלל.
מה זה מה? מה זה מטרה?
זהו, פשוט לראות...
האם כדאי להגיד את זה ליד חוקאי?
כן. הוא ידע טוב מאוד מה זה מטרה. והוא לא מחתיא. בכל אופן, לקראת סוף הסרט נבנה מתח מזה שהסינים בעצם מאיימים בתקיפה נגד החלליות, ועוד חלק מהמדינות גם מצטרפות אליהם, וזה מביא לפשוט... הדממה של התקשורת בין התחנות השונות ברחבי כדור הארץ, והאמריקאים גם הם יודעים משהו לא יכולים לשדר את זה הלאה, ועם כל המתח הזה אנחנו יודעים שיהיה בסדר, כי לואיז כבר רואה את העתיד, אנחנו יודעים שמה שהיא רואה זה העתיד, ולכן אם היא רואה את העתיד זאת אומרת שהיה בסדר, שפתרו את הקונפליקט הזה.
דרך מעניינת להציג מתח, כאילו, כן, להציג מתח בזה שאתה מעקר את הסיבות במתח.
הסרט גם מאוד מותח מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת, הוא כל הזמן נותן לך לנחש במשך די הרבה זמן, אנחנו, לוקח הרבה זמן שאנחנו יודעים בכלל איך החייזרים יראו, מה הם רוצים לעשות, בכלל, אם אנחנו יודעים בטוח להיכנס לתוך חללית שלהם, עד שאנחנו בכלל יודעים מה הממשלה מתכנית לעשות. הסרט, זה באמת דבר שמאוד טוב בו, הוא מותח ולא די טריקים של, אתה יודע, עכשיו יש איזה מרדף, אתה לא יודע מי יגיע ראשון.
למרות שחובה לציין, יש פה פצצה מתקתקת. תרתי, משמעי,
שרגע.
זה קצת זול, זה קצת מתחת ל...
זול, אתה יודע כמה פצצות כאלה עולות?
לא, שהרבה. זה קצת מתחת לרמה של וילנוב, הוא יכול לעשות מתח בצורה... עוד פעם, היה לנו ויכוח על סיכריו, אבל אני מאוד אהבתי דרגי מסכריו, שפשוט אנשים ישבו ברכבים, מסתכלים מסביב וכזה. באחד מהרכבים האלה יש כנופיה שרוצה לראות בנו. או שאולי בכמה מהרכבים האלה, או שאולי בכל הרכבים האלה.
בואו נשחק, יותר מזל משכל.
יותר אקדחים משכל, זה היה בסרט ההוא.
הבעיה שהייתה לי עם סיכריו זה שהוא היה פשוט די משעמם בעיניי.
בסיכריו היה...
והגשתי שיש לו דמות ראשית שהיא פשוט מקבלת יותר מדי נפח מהסיפור.
בסיכריו אגב היה 0.3 משולם, כאילו מעט פיצוצים אבל הרבה יריות. זה הרבה כאילו...
וגם משהו.
כן.
מה נפגשנו עומד זאת, הוא סרט שאני הרבה יותר אהבתי מסיכריו, כי קודם כל, למרות שהוא איתי, הוא לא משעמם. הוא איתי אבל מותח. כל הזמן מחזיק אותך, שתנסה להבין מה קורה, שתנסה לנחש. יש קצת ג'אמפ סקיירס, כי זה מתבקש. אבל זה סרט שאמרתי, מבחינת טכנית הוא ממש טוב. זה מתבטא בין השאר בעריכת סאונד מדהימה. כל הפרטים הקטנים אתה מרגיש אותם.
אני חייב להגיד שנהניתי מהסרט הזה למרות שהגעתי אליו עם כאב ראש כאילו נוראי. שזה, אתה יודע, כשאתה רואה...
זה עדיין מצב קיומי אצלך.
לא, כשאתה רואה סרט ואתה מרגיש כאילו פיזית לא נוח, אז זה די משפיע על איך שאתה חווה את הסרט. ואם אתה עדיין מצליח לנות מסרט למרות שאתה מגיע עם כבר עם ראש כזה של אין לי כוח לשום דבר, ואתה עדיין מצליח לנות ממנו, אז זה אומר משהו לגבי הסרט.
היו סרטים שגרמו לי כאב ראש. הם לא הסרטים שנהנו
שלהם,
כן.
אלה סרטים שמגיעים לאחד בסולם מייקל ביי, אחד מתוך אחד.
לא בהכרח.
אוקיי, מה עוד לגבי הסרט? עוד דבר שפחות, עוד, אני, בגלל שאמרתי מראש שזה סרט טוב בעיניי, אני מרגיש צורך למצוא את כל הביקורות האלה. עוד דבר שלא אהבתי זה שהוא הרגיש בשלב מסוים כל כך שטוח בנוגע לפלאות שהוא מציג לפניו, אתה יודע, זה אמור להיות סרט שמציג גישת חייזרים באופן יותר ריאליסטי, מה שאומר שצריך להיות לך תחושה עצומה של והאוימה או הוד והדר או שילוב בין השניים, אבל הסרט מנרמל את עצמו כל כך מהר, עוד פעם בגלל הקפיצות זמן האלה, ואפילו הרגעים שבהם אנחנו מבינים מה קורה ללואיס, שבהם היא מבינה ואנחנו מבינים איתה, כן, הזמן עובד אחרת, העריכה של זה, משהו שמזמין כאילו ניסיון למישהו לעשות את הסרט, לעשות משהו יותר מעניין, היא נורא סטנדרט כזה. כאילו, כן, אנחנו קופצים קדימה, אבל אנחנו קופצים אחורה. קופצים קדימה וקופצים אחורה. אני לא רוצה את זה מיליון קאטים, אבל אפילו על משהו כמו סרט שדיברנו בשבוע שעבר, שאין בינו שום קשר מלבד עריכה יפה בעיניי, אדם בעקבות גורלו, שמגיע בסוף לקטעים שבהם הדמויות סובלות מהזיות, והעריכה מתפרעת וכזה. אני רוצה להגיד לוילנב.
בוא נגיד שכן.
כאילו, קצת, הוא במהלך מאוד מאוד עצור, כאילו בכוונה, הוא יוצר כל הזמן סרטים על אנשים שהם מאוד מאוד עצורים רגשית ומצבים קשים שתמיד צריכים להחזיק את עצמם כי הם פוחדים שהעולם מתפוצץ סביבם נקרא לזה, אבל בשלב מסוים אתה צריך לשחרר את זה והוא אף פעם לא משחרר, אני מרגיש.
אוקיי.
מהסרטים שלו שראיתי.
זה פחות הפריע לי במקרה הזה. זה פחות הפריע לי כי אני הרגשתי שהקצב של הסרט הוא רוב הזמן טוב. יש את הדילוגים שהם קצת מעצבנים ולא ברורים, אבל מה שאתה כן רואה, מה שהוא כן מראה הוא באמת, הוא כן עשוי טוב. אני כן מרגיש שהדברים שהוא לא מדלג עליהם מציגים לנו בצורה יפה, מה זה בעצם אומר לנסות לתקשר עם יצורים שאפילו אתה לא יודע אם יכולים להבין מי זה, מה זה הדבר הזה שעומד מולם. יכול להיות שהם לא מבדילים בכלל בין בני אדם לבין הרקע. אתה לא באמת יודע את הדברים האלה. מצד שני, הם כן מספיק מודעים בשביל להתאים את האטמוספירה בתוך החללית כדי שבני אדם יוכלו לנשום בה. אז הסרט הוא כן, כל זה שבאמת חשבו על הרבה פרטים קטנים פה, הסרט כן עושה את ה... עושה עבודה טובה בלהראות כמה כל העסק הזה הוא לא פשוט. למרות הדילוגים, עדיין יש לך את התחושה שהם עובדים למצוא את הדברים הכי קטנים שאפשר, כי הם חייבים, זה לא תבוא איזו פריצת דרך פתאומית, נראות שכן באה בסוף.
כן.
אבל רוב הזמן לא באה פריצת דרך פתאומית, אלא צריך ממש לעקוב אחרי הניואנסים הכי קטנים, כדי לראות, נעשות כל מיני תיאוריות. אבל כן, הדילוגים קצת עושים את הרעיון הזה, אבל אני חושב שלא יותר מדי, הוא כן מוצג בצורה טובה. בסך הכל.
מה שאתה רוצה להגיד על הסרט הזה?
הסוף שלו דומה באופן מוזר למוסד הסגור.
אני המוח...
טלפון לווייני.
אני משום המוח שלי הלך לביל וטד.
גם.
יש, כאילו, לא אספר לביל וטד, אבל יש רגע בביל וטד שבו הידע העתידי מתחיל לשחק אותה בכוח, וזה רגע נפלא, כי אתה לא מצפה לזה ש... אתה לא מצפה שזה דמויות יחשבו על זה, ואתה בעצמך לא חושב על זה כאופציה, כי אתה רגיל ליצירת מתח מלאכותי, שמסע בזמן מנטרל בעצם.
אבל הנה הבעיה עם המפגש. גם ביל וטד וגם המוסד הסגור הם קומדיות, שמתייחסות לרעיון הזה בתור משהו שהוא בכוונה לא מציאותי. המפגש הוא דרמטי, מדע בדיוני אמנם, אבל דרמטי שמנסה להיות ריאליסטי. ולכן כשבתור פתרון לואיז נזכרת כאילו בעתיד, רואה מה יהיה בעתיד כשהגנרל שנג הסיני פונה אליה באירוע, אומר לה את כל הפרטים בדיוק שהיא צריכה לדעת באותו הרגע, משהו פה נראה קצת מועץ בעיניי, כי רגע, איך היא תדע בעתיד משהו שבעצם רק אז אומרים לה אותו, ואז היא יודעת אותו בעבר. היא רואה את העתיד, אבל היא רואה בעתיד
לסיטואציה שהיא נוצרת. היא לא רואה. באמת המוח של החייזרים עובד בצורה כזאת שהם לא רואים את העתיד. זה לא כזה, אתה מתרכז פתאום משהו נחשף. אתה חווה את הכל כחלק מרצף הזיכרונות שלך, ואתה יכול לגשת לזיכרון.
לא, זה העניין. למה הזיכרון זה קיים? כי מתישהו הייתה צריכה ללמוד את הפרטים האלה.
לא, כן, היא למדת אותם בעתיד.
הסרט אומר שבעתיד גנרל שנג ייגש אליה,
כן.
יגיד לה, אני זוכר שהתקשרת אליה למספר הפרטי, הנה המספר הפרטי שלי, במקרה כן. שכח, ואמרת זה... לי את הדברים שאשתי אמרה על ארז דווי, זה מה שהיא אמרה, זה מה שאת אמרת לי,
כן.
אבל איך היא ידעה לומר לו את זה מלכתחילה?
כי היא זוכרת שהיא אמרה לו את זה.
היא לא יכולה לזכור משהו שלא קרה.
בטח שכן, ככה השפה של החיזרים עובדת.
לא, היא חווה משהו מהעתיד. אבל כדי שמשהו זה מהעתיד.
אבל אנחנו לחלוטין לא מסכימים
על הפירוש. לא, אבל זה העניין. העניין הוא כזה. אם הסרט היה מראה לנו שהיא במקרה נתקעת במספר שלו בעתיד, או שומעת אותו מזכיר איזה פרט חשוב, והיא שואבת מהזיכרון הזה לאחור, זה היה הגיוני בעיניי. זה גנרל בעצמו אומר לה את הדברים האלה, אחרי הוא אומר שהיא אמרה לו את זה, זה בעיניי פשוט, יש פה איזו בעיה רצינית מבחינת איך שכל השיטה הזאת עובדת.
אין לי, לא, אני ממש...
זה לא זיכרון.
אני ממש לא מסכים, לא, זה לא זיכרון, זה כן זיכרון, זה פשוט מבוסס על צורה אחרת של תפיסה הזמן. אם אתה יכול לדעת שאתה תדע משהו מסוים, והוא פשוט צריך להיאמר בעתיד, ואתה תדע אותו אז, כבר עכשיו. אם אתה יודע שבעוד 4 ימים אני אגיד לך את מספר הלוטו, ואתה תזכור מה יקרה בעוד 4 ימים עכשיו, אם אתה עכשיו יכול לזכור מה יקרה בעוד 4 ימים, אין שום שבירה.
זה שונה, כי אם אני אדע עכשיו את מה שיהיו המספרים הזוכים, זה כי אני יודע מה המספרים הזוכים לאחר שהם מוכרזו. במקרה של לואיז וגנרל שנג, הוא אומר לה את מה שהיא צריכה לדעת כדי שהוא יאמר לה את זה. זאת אומרת, השאלה הגדולה היא למה הוא ניגש אליה במסיבה ואומר לה את זה. והתשובה היא כי היא התקשרה למספר הפרטי שלו ואמרה לו את מה שאשתו אמרה לפני שהיא נפטרה. אבל זה אומר ש... משום מה במסיבה הוא הרגיש את הצורך לבוא אליה ולעשות זה.
לא, כי הוא מבין, כי הוא מבין איך זה עובד.
זו השאלה. האם גנרל שנג בעצמו רואה את העתיד?
סביר להניח שלא, אבל סביר להניח שהסבירו לו את זה מספיק כדי שהוא יבין איך השיטה עובדת.
אבל איך בפעם הראשונה זה קרה?
פעם הראשונה כי היא יכלה לזכור מה הוא אמר לה.
היא לא יכולה לזכור אם זה עוד לא קרה.
אבל היא כן.
אם זה לא קרה. לא עוד לא קרה, אם זה לא קרה.
אבל זה יקרה. היא יכולה לזכור. כן, אנחנו
די חופרים מהקטע
הזה. לא, כן. היא יכולה לזכור. היא יכולה לזכור כל מה שיקרה.
אבל למה זה קורה? אין מניע לזה שזה קורה.
זה קורה.
זה מה שחסר פה. אין את המניע שגורם לו בפעם הראשונה לומר את זה.
אנחנו צריכים להפסיק את הדיון הזה.
זה פשוט, זה באמת משהו ש...
אוקיי, לא, ואני אחזור. הדבר שהפריע לי, זה דבר יותר מהכל, זה העובדה שהדבר, עצם העניין של הזיכרון הזמני, נותר בסוף במין כזה כזה. אהה, תפסנו אותך למקום כ... לא, לא, זה צריך לבוא באמצע, ועכשיו אני רוצה לראות, לחקור את הרעיון הזה יותר לעומק, איך זה משפיע עליה ואיך זה משפיע באמת על המין האנושי. במקום זה, זה נותר מין כזה, כן, זה הדבר הנוסף שקרה. הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא צריך להיות הסוף של הסיפור, זה צריך להיות האמצע שלו.
הדבר מסקרן גם אנחנו רואים שהיא תלמד אנשים את השפה הזאת, אז באמת מעניין אם האנשים האלה גם יתחילו לראות את הזמן כמו שהיא רואה אותו, או שזה באמת משהו ספציפי בה.
אני מניח,
אתה צריך לראות אותם בתור ילדים, אני מניח. החייזרים אומרים שיש לה את הכלי, היא הנשק. הנשק שהם מתכוונים עליה זה פשוט כי זו המילה שהם מכירים בשביל הכלי להעביר את המסר הלאה ולראות את העתיד. אולי זו יכולת מולדת, אולי זה פשוט הצורה שהמוח שלה בנוי.
לא, לא, זה פשוט... כן,
אולי זה פשוט כי היא זאת שהגיעה אליהם.
רוב, אתה יודע, אחת הסיבות שקשה ללמוד שפה חדשה בתור מבוגר, במיוחד עם שפה שונה מהבסיס, כן, אתה יודע, אם אתה דובר אנגלית קל יחסית ספרדית, אבל סינית יהיה קשה מאוד, זה כי, כן, המוח שלך יתקבע בצורי חשובה מסוימים. שלא אסכיר שהגרון שלך לא יכול לעשות קולות מסוימים, אבל אין להם שפה מדוברת כל כך, יש להם שפה כתובה.
הגרון יכול, אתה פשוט לא יודע איך לעשות אותם.
אני מדבר על החייזרים, לא על הסינים ליד.
גם אני.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אוקיי. בוא נגיד.
הסתכלתי לעתיד וזכרתי שכבר דיברנו עליו, אז אנחנו חייבים.
לא משנה.
אנחנו הולכים לדבר על... We interrupt this program to give you a bulletin just received from one of our naval units at sea. A large object traveling at supersonic speed is headed over the North Atlantic toward the east coast of the United States.
Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon, the arrival of a space ship in Washington. The Army has taken every precaution to meet any emergency which may develop. Just a minute, ladies and gentlemen, I think something is happening.
Day the Earth Stood Still.
סרט מ-2008, לא.
היום שבו העולם עמד מלכת?
כן.
כן?
כשהעולם עמד מלכת. A.K.A. הגרסה המקורית
מ-1951. A.K.A. Farewell to the Master, או Journey to the World.
לא, הוא מוכר בתור...
כן.
כשהעולם עמד מלכת.
סרטו של הבמאי רוברט וייז. אביעד, מה עשה רוברט וייז? ספר למאזינים.
הוא עשה הרבה דברים. הסרטים הכי מוכרים שלו הם סיפור הפרברים, סלילי המוזיקה.
הכנה מושלמת.
והסרט הראשון של סטאר טרק.
כן, אוקיי, זה קצת יותר עולה.
כן.
אבל איש מגוון, רב כישרונות.
כן, מיוזיקלס ומדע בדיוני.
הוא עשה סיינס פיקשן מיוזיקל? אני לא מכיר הרבה סיינס פיקשן.
לא שידוע לי.
יש את ריפו דה גלקטיק אופרה, שאני לא חושב שמישהו באמת אוהב. לא חושב על אחד אחר.
יש את רוקנרול, איך זה נקרא? רוקנרול?
רוקנרול
זה סרט.
הבי מטל? זה לא... זה פשוט סרט סיפורים קצרים עם מוזיקת רוק ברגע, אפילו לא מטל. שמרות פסיכודלי בעיקר. סרטו של הבמאי רוברט וייז, על פי תסריט של אדמונד אייץ' נורף.
נורף.
על פי הסיפור, לא סיפור סליחה, על פי הספר Farewell to the Master של הרי פייטס. ובסרט משחקים מייקל רני, פטרישה ניל, בילי גריי, יו מרלו, סם ג'פה, ג'פה?
ג'פה.
כן, פרנסיס בבייר
ולוק מרטין
אסגור.
זה אפילו לא שם במה, זה השם האמיתי שלו.
זה כבר נשמע כמו שם של רובוט.
כן.
לוק מרטין will destroy all. העלילה.
העלילה. העלילה היא שיום בהיר אחד נוחתת חללית בוושינגטון די-סי. מתוכה יוצא חייזר חמוד עם שני זוגות עיניים. כי הוא נראה כמו בן אדם.
כן.
אז זוג עיניים אחד בעצם. יוצא חייזר דמוי אדם, נקרא קלטו.
קלטו.
כן. שרוצה להעביר למין האנושי מסר.
כל המין האנושי.
כן, הוא מבקש שכל נציגי כל הממשלות בעולם יבואו לדבר איתו. הוא גם מלווה במקרה ברובוט גדול שיכול לראות קרן חום מה...
כל הזמן מתייחסים אליו בתור הרובוט הענקי, הוא 2.20 מטר, כאילו, הוא לא גדול, אבל הוא לא ענקי.
אמרתי גדול, לא אמרתי ענק.
לא, כן, אני אומר, בסרט, נכון, כזה, זה ג'יינט רובוט, אני כזה.
הוא יותר גדול מכל רובוט שהם ראו עד אז. הם לא יפנים.
אוקיי, בסדר. כן, עכשיו, אולטרמן יכול לדרוך עליו, כאילו, הוא לא יסיד לב אפילו. אולטרמן יבוא, ידרוך עליו, ואז כזה, אוי, יש לי רובוט קטן על הרגל, על זה אין לי נעל בדיוק, יש לי מגף שהיא חלק מהרגל שלי ואני צריך לנגב אותה עכשיו, זה מאוד מעצבן.
כל אופן, קלטו...
ברד הניקטו?
כמתברגש מחייזר שמגיע לוושינגטון, נורא, בידי חייל פזיז או
שוטר פזיז. תלוי באיזה חייל בוושינגטון אתה נוחר.
ראית ג'ק ריצ'ר? יורים שם באנשים.
ראיתי סטטיסטיקות.
כן.
עכשיו, חשוב לציין, קלטו, החייזר שוחרר השלום הזה, שנראה לגמרי כמו בן אנוש, יורד מהחללית, מושיק באוויר מכשיר מוזר, מנפנף אותו קדימה, ואז הוא מתפלא, המכשיר שיוצא מתוכו דברים מאוד מאוד חדים, ואז הוא מתפלא כזה, איך העזתם לראות בי, זה מוכיח שאתם משוחררי מלחמה, ולא, אוקיי, אני צריך לעבוד
על טכניקות... אני חושב שזה קצת בייסט כשהוא הגיע.
אני צריך לעבוד על טכניקות המגע הראשון שלי.
לא שכאמור, וושינגטון די-סי, כאילו, זה כאילו... אתה מצפה לנחות בלאס וגאס ושלא ייתנו לך כרטיסי ביקור של מכוני ליווי? מה? אז בכל אופן...
הוא נלקח לבית חולים.
נלקח לבית חולים, שם הוא מודיע למזכירו של נשיא ארצות הברית, שהוא רוצה שיכנסו פסגה עם כל מנהיגי העולם. השנה היא 1951, אז הרוסים אומרים נייט, ובזה תמים כל המאמצים, ואז כעת הוא פשוט מחליט, הוא פשוט יוצא מבית החולים ומתחזה לאדם רגיל בשם מיסטר קרפנטר, שם פרטי מיסטר.
כן, שם המצאי הנקודה הזאת אחרי שהאמריקאים יודעים מיסטר.
זה בשפה שקלטו. והוא מתחסן לו במלון דירות, שם הוא פוגש אישה ואת בנה. אוקיי, השנה היא 1951 ולכן לאף אחד לא נראה מוזר שהאישה הזאת פשוט, שהוא מציע לאישה שהוא ישמור על הבן שלה ליום שלם, והיא אומרת, בטח, אני בינתיים עם החבר שלי.
בעבודתי, מייעצת במקרה למדען הכי חכם בו, לא מייעצת. היא עובדת כמזכירה ליד.
היא מזכירה, הבן שלה אומר, she's a real secretary, לא כמו כל האלה בבית הלבן. שזו בכלל נחמדה דווקא.
כן. אז מה שקורה זה שקלטו מנסה ללמוד להכיר את דרכי האנושות ולהחליט, ככה אנחנו מגלים, האם לתת לאנושות להתקיים או בהתחשב בטבענו הנורא והאלים, האם להשמיד אותנו.
אוקיי, בואו.
ובכן, הפרק הזה הוקלט, מאחר והתחלת ככה את הפודקאסט, אני אציין הפרק הוקלט לאחר בחירות 2016, כזה קלטו, אל תחכה, push the button, unleash the gorts.
לא, זה לא קרה.
release the kraken.
זה העניין. התנאי שקלטו אומר זה שכל עוד בני אדם נלחמים בעיניים לבין עצמם, לא, אז מועצת הביטחון
הבן גלקטי, כן. האום הבן גלקטי, שהוא מאוד יעיל בניגוד לאום שלנו.
כן.
כן.
הם לא הולכים להתערב, אבל הם שמו לב שבני אדם התחילו להתעסק בטילים שיכולים אולי להגיע לחלל, שוב השנה 1951, ולמדו ליצור נשק מביקוע האטום, ולכן הוא אומר, ברגע שנרגיש שאתם מהווים איום לכוכבי לכת אחרים, אנחנו נשמיד אתכם.
הם מתייחסים לאנושות כמו שמדינות אחרות מתייחסות לחוליגנים של כדורגל מאנגליה, זה כזה, אין לנו שום בעיה עם אנגליה באופן עקרוני, אבל ברגע שמתחילים לייבא את האלימות של מגרשי הכדורגל אגב, הדיבורים שלו על זה, של קלטו על זה, גרמו לי לחשוב, האם הכוכב שמנובה שהוא כנראה מאדין?
לא אומרים.
כן,
לא
אומרים. הוא אומר בשחור, הוא אומר 250 מיליון מייל, שזה...
לא בדקתי כמה זה יוצא.
במונחים גלקטיים זה כלום.
כן.
זה בתוך מערכת השם, אני די בטוח שזה...
זה אפילו לא פלוטו.
כן. שהוא כבר לא כוכב, אתה בסדר.
לא אמרתי כוכב.
אולי הסיבה שמתעצמנו לכדור הארץ זה כי הוא כן מפלוטו והוא כזה...
פלוטו מעולם לא הוגדר ככוכב, מקסימום ככוכב לכת.
אז האם במאדים יש להם גרסה משלהם למלחמת העולם כזה? Chances of anything coming from Earth? ואז הם כזה, הם כן מגיעים.
אוקיי, יש לנו שיר סיום.
לא.
אוקיי. קלטו הוא, מי שמגנם אותו זה מייקל רני. שהוא
בן אדם,
כן,
למיטב ידיעתנו הוא לא חייזר,
זאת אומרת הוא עושה עבודה לא רעה פה, פשוט
התפקיד מעצבן,
זה יותר, זה עניין של באמת לירוק שלא היית מצפה מסרט שהוא בכל זאת יחסית בפרופיל גבוה לפחות לזמנו, כי היום כן, הסרט עכשיו לקלאסיקה, ו העניין הוא שהיום כשאתה חושב על חייזר שמגיע מכוכב אחר, אני חושב שהמינימום זה שהוא לא יראה בדיוק כמו בן אדם.
שלפחות יראה כמו וויליאם דפו.
כן, לפחות.
זה המינימום הדרוש. פשוט עם פרצוף מעניין.
לא, והגרסה שהסרט לחייזרים זה בעצם בן אדם שפשוט יש להם רפואה יותר טובה ויותר מתקדמת, הטכנולוגיה שלהם יותר מתקדמת, ולכן הוא נראה בדיוק כמונו.
והם שמוקים.
כן, אבל הוא בריא יותר והוא מרגיש שהוא יכול לומר לנו מה לעשות.
אוקיי, הנה הבעיה גדולה עם הסרט. קלטו הוא שמוק.
כן, די.
הוא כמו האלפים האלה בסרט הבאות שכזה, אתם האנשים עם המלחמות שלכם, ואנחנו טובים יותר, ואני כזה, או, שוט אפ.
ואיך קבעתם את העליונות הזאת? במלחמה?
אז רגע, איך אתם משליחים על שלום? בעזרת מחצים מכונות המלחמה הענקיות שתקחנו, שמשמיד כל דבר שמאיים על השלום שלנו וכזה.
כאילו זה לא שהם למדו לחיות בלי אגרסיות, כמו שהם פשוט פיתחו משהו שמפנה את האגרסיות אליהם.
לא, אחד הטוויסט בסרט, אחד הטוויסטים, זה שגורט הוא חלק מבעצם כוח רובוט.
גורט הרובוט, לא יודע אם ציינו את זה.
כן, גורט הוא רובוט. הוא כוח שיטור שהם הקימו כדי לשטר את עצמם וכזה. כל פעם שיש סכסוך הם מוצאים את מישהו, את הצד האגרסיבי ומשמידים אותו. כן. לא מפרידים אותם, לא מעבירים לסדר חינוך, משמידים אותו. עכשיו, אנחנו עוד פעם, ממרוב
שאת 2016... שמע, בכדור הארץ אנחנו עושים את זה כבר שנים.
לא, ממרוב שאת 2016, שבו הביקורת על אלימות משטרתית באמריקה הגיעה לסיעה, ותוך חשבנו שהגיעה לסיעה,
נראה לי... הסרט הזה מתחיל באלימות משטרתית.
כן, הגיע הרבה יותר רחוק וכזה. אז מה שהסרט הזה אומר זה שצריך לתת למדינה עוד מנדט על האלימות כלפי האנשים, וגם שהמכונות האלה יכולות להבין מראש מי האגרסיבי, כאילו אם שני ילדים מתחילים לריב בגן, איך היא, אתה יודע, הגננות, כן. גננות כבר אלפי שנים.
הגננת הרובוטית מגיעה,
לא,
מגיע גורט עם הצעצועים ביד ואומר
רגע. כבר אלפי שנים הורים וגננים ברחבה מנסים להבין איך לענות על השאלה הקלאסית, מי התחיל? הוא התחיל, לא, הוא התחיל. ומסתבר שגורט הגיע לדרך אובייקטיב, כאילו גורט הוא הפיתוח המכני האובייקטיבי שמסוגל להגיד בדיוק מי התחיל. הוא היה מאוד עוזר לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אני לא בטוח שאנחנו רוצים לדעת מי הוא היה בוחר.
הוא היה משמיד את שנינו כזה שנינו, והתחלתם.
וזה מעניין כי הסרט בעצם, הוא בא עם מסר מאוד מאוד ישיר, של תעשו שלום או שהעולם יושמד. ו-1951, המלחמה הקרה מתחילה להתחמם. זאת אומרת, זה עדיין עם הטראומה של מלחמת העולם השנייה, אבל בשלב הזה כבר מבינים שבעצם לא נפטרו הסכסוכים. הנאצים והיפנים כבר לא איום על שלום העולם, אבל עכשיו כל הגוש המערבי והגוש המזרחי מתחילים להיאבק על שליטה. וכאמור בסרט הזה הרוסים והאמריקאים לא מוכנים לשתף פעולה. הרוסים לא מוכנים להגיע לוושינגטון, והאמריקאים לא מוכנים להגיע למוסקבה. ובסופו של דבר קלטו מתפשר, הוא אומר, אוקיי, לא את כל המנהיגים, אבל סדרו לי מפגש פסגה עם מדענים מכל רחבי העולם, שזה יותר קל לסדר.
כסצנה שנעשתה רק כדי שיהיה להם תירוץ לשם הסרט. אני חושב. הסיבה שכמו סרט The Day Deer Stood Still, זה בגלל סצנה אחת שהיא, האמת לא כזו חשובה, מבקשים מקלטו להדגים את הכוח שלו, והדרך שבה הוא בוחר לעשות את זה, הוא בוחר לעצור את כל המכונות, חוץ ממטוסים בתעופה ובתי חולים.
כן, מבקשים ממנו להדגים את הכוח שלו באופן שלא יפגע באף אחד.
כאילו, אני מניח ש...
זה פתרון טוב.
הם לא אמרו שום דבר על קורין גרעינים שכבר התחילו לעבוד, אז כאילו, אני מניח שאי שם באמצע רוסיה כמה עשרות אלפי אנשים הולכים למות, אבל קלט הוא לא אכפת.
המסרט לא כל כך יודע.
היחס שלו למוות המוני הוא מאוד מאוד כזה.
מתחשב בזה שהם מסתכלים אחרי כדור הארץ במשך שנים, והם לא מבינים איך הקטע של מלחמה כזה עובד?
לא, זה עניין, הם מדברים על שלום, אבל זה לא שלום, אין פה שום אמפתיה. הם לא מדברים על שלום כי...
לא, תעשו שלום או שישמידו.
לא, זה שלום רק מהפחד מהשמדה מצד כוח אחר. שזה, אני חייב להגיד שזה מעניין, וזה בהחלט משהו שהופיע בסיפורי
מדע.
זה הופיע... זה בדיוק היה מאזן אימה, כי לצד החמיש את כל
הכל. מאזן חוסר האימה.
זה משהו שהופיע בהמון המון סיפורי מדע בדיוני קלאסיים, היה לי כשהייתי ילד המון המון אוספים מתורגמים של פנטזיה 2000, שאחד מכל חמש סיפורים זה היה כוח חייזרים בעלי כדור הארץ ומכריח אותנו לעשות משהו, בדרך כלל זה למצוא שלום, ואתה יכול לראות את כל כותבי המדע בדיוני האמריקה.
אחד מהם זה היה לרקוד למבדה.
אתה יכול לראות את כל כותבי המדע הבדיוני האמריקאים המאוד מאוד פרוגרסיביים בעיני עצמם אומרים רק היה כוח חיצוני שיבוא הנה ויכריח אותנו לעשות שלום, וכזה בלי לחשוב, רגע, מה זה השלום אומר? אתם לא סתם נלחמים בשביל הכיף, יש לכם כזה...
כן.
כשאתה אומר שלום, אני מתכוון שתהיה אידיאולוגיה קפיטליסטית או קומוניסטית? וכל בגרמניה, כאילו, איך זה מתחלק? הם מקבלים עצמאות? כאילו, מה זה אומר שיפסיק הסכסוך?
אנחנו גם מדברים פה על בני אדם, סביבי להניח שהם פשוט התאחדו כדי למצוא דרך להרוס את הרובוטים האלה.
זה מביא אותי למחשבה על סרט מפגש עם חייזרים הרבה יותר טוב, שביקרנו פה את הסרט הוא של אדגר רייט.
את סוף העולם?
סוף העולם, כן. שנגע בשאלה הזאת של אוקיי, מה קורה כשבא איזה כוח חייזרי ובאמת מנסה להכריח אותך להיות טוב יותר וכזה, מתי אתה מפסיד להיות אנושי. אבל בחזרה ל-The Day the Earth Stood Still, הסרט הזה גם מאוד לא מרשים מבחינה ויזואלית, וכן, אני יודע, 1951, אבל ביקרנו סרטי מדע בדיוני.
לא היה מרשים.
לא, זה עניין, ביקרנו סרטי מדע בדיוני שנים יותר, ביקרנו את דם, ביקרנו את... דם היה לפני, נכון?
כן.
כן,
אני לא בטוח מתי בדיוק יצא.
שנות ה-40 אפילו.
אני לא בטוח, באופן כללי גם דם, גם האיש המתכווץ המופלא, גם אפילו פלישת חופי הגופות, כל מה שדיברנו על סרט...
עזוב מדע בדיוני, כשדיברנו על העולם האבוד, סרט פנטזיה.
עוד יותר עתיק.
כן.
כל מה שדיברנו על סרט פנטזיה או מדע בדיוני קלאסי, הופתענו לטובה, לפחות ממשהו, או מהצד הטכני שלו, או מהאופן שבו הדמויות מפותחות. מהאיש המתכווץ המופלא אנחנו בכלל, לא חשבנו שהוא יהיה כל כך טוב.
לסרט? סרט נהדר שעובד עד היום, כי הוא מדבר על תמה מאוד מאוד אוניברסלית. אתה יודע, כל הסדרות טלוויזיה היום שמנסות לדון בגבריות שמאבדת מיכולתה בעולם שמתחיל להיות יותר ויותר פתוח לרעיון של נשיות שולטת, האיש המתכווץ הקדים את כולם בכמה עשרות שנים, והוא עדיין הרבה יותר רלוונטי.
כן, אז במקרה של כשהעולם עמד מלכת, הוא די מיושן.
הספינת חלל נראית כמו צלחת מופפת מיושן. גורט נראה כמו...
הוא איש בחליפה, הוא לוק מרטין.
זה אפילו לא איש בחליפה טובה, כאילו, אני מכיר קוספליירים שעושים עבודה הרבה יותר טובה ומעניינת, ומה שאני מניח אסתירית מהתקציב של הסרט הזה, לתחפושת לפחות.
טוב, אז לא היו קוספליירים. הם לא היו להם מודל סיפורי.
לא, אבל היו אמני איפור ותחפושות בהוליווד, והסרט הזה שאמור להיות סרט כזה מרשים, עזוב הסטנדרטים של היום, גם הסטנדרטים של אז, זה בחור בחליפה רובוטית מכוערת. אני באמת, כאילו, הסרט הזה נחשב לקלאסיקה, ואני לא מבין, הוא לא סרט רע.
זה יותר בגלל, לדעתי, המסר שלו והתזמון. זאת אומרת, הוא הפך לקלאסיקה כי הוא...
Yeah, make love, not war.
אני לא ראיתי את הרימק שעשו עם קיאנו ריבס, אני כן הבנתי שם, במקום לקרוא לשלום עולמי, הוא קורא לשמירה על איכות הסביבה. שזה פחות תפס, כי... אין לזה את אותה עוצמה כמו לבוא כשהמלחמה הקרה מתחילה להפוך למציאות ברורה יותר, ולומר, אוקיי, תמשיכו ככה, זה לא ייגמר טוב.
כאילו, גם אם נמשיך ככה זה לא ייגמר טוב, אומר כל מדען אפשרי?
כן, אבל לזה אנשים לא מקשיבים.
אני חושב שהבעיה היא שהם היו צריכים לעשות פשוט רימיק לקפטן פלנט ב-2008. זה מה שהם רצו לעשות.
עם דון צ'ידל?
קיאנו, לא, קיאנו ריבס.
האמת שלאונרד דיקפריו אמר שהוא מעוניין להפיק את זה.
ולשחק את?
לא יודע.
אני הולך לשחק את גאיה.
אני בספק אם זה התפקיד שיבחר על עצמו, אבל מצד שני, אתה יודע, עושים סרט על פאור רנג'רס.
אתה רואה, כשאנחנו הולכים לדבר על סרטים פוטנציאליים שאנחנו רוצים לראות במקום על הסרט שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה אומר לך.
מי דיבר על לרצות לראות את זה? זה נשמע כמו רעיון ממש רע.
סתם סרטים פוטנציאליים, במקום לדבר על הסרט שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה אומר לך משהו, והמשהו הזה שזה... עוד פעם, The Day Dears to Chill זה לא סרט רע, אבל המעמד הקלאסי שלו מעבר ל... כן, זה מסר מאוד חשוב ונחמד, וכמו שאמרנו, המסר, אם אתה מסתכל עליו מעבר לפני השטח, הוא די מטריד. מעבר למסר הזה, הוא כלום, כן, הוא משוחק, לא, הוא משוחק בסדר, יש כמה...
בוא נדבר רגע על השלב שבו הוא מיסטר קרפנטר, שהוא מנסה ללמוד בני אדם על ידי זה שהוא יתנהג כמו בן אדם.
בני אדם כמובן מתייחס לאמריקאים בני גיל העמידה במעמד הביניים הגבוה.
כן, זה.
זה היה רומן מדע בדיוני היום ונורא שקראתי לפני שנה בשם The Humans, אני לא זוכר מי כתב אותו, שזה זה חייזר בא לכדור הארץ ולומד לחיות בינינו, ואני וכזה מנסה להגיד משהו לאנושות, ואשכרה נגמר עם רשימה של, אתה יודע, דברים שבן אדם צריך לעשות כדי להיות אנושי, וזה כאלה
דבר... להפיק פחמן דו חמצני.
לא, וזה נגמר מגלל, כך חופשה ודוחים, אני כזה, זה כזאת רשימה שכתב איזה פרופסור לספרות באנגליה שאין לו, אין לו מה לעשות בחיים שלו, כאילו. ואני שונא את החרא הזה, כאילו, אין דבר כזה חוויה כל אנושית, בקושי יש דבר כזה חוויה כל אמריקאית, אתה מנסה לעשות חוויה כל אנושית מביקור בבית של איזה גברת, והסתובבות עם הבן שלה למשך יומיים?
זה נשמע רע. זה גם נראה רע, כאמור, אפשר לחשים אחת את התקופה מאוד תמונה, היום לא היום, זה לא היה מצליח לעבור את שלב התסריט, הרעיון הזה.
וטוב שכך.
כן, אבל זה העניין, הוא מסייר ב... הוא מסייר עם הילד שכמובן שקוראים לו בובי.
בובי בנסון.
בובי בנסון.
הוא יגדל להיות גיבור על, סטנלי סטנלי כתב אותו.
הוא כן. החשיפה של החייזרים נתנה לו כוחות על
בובי בנסון
הקרינה מזה שהוא הסתובב עם חייזר במשך יומיים.
בובי בנסון עם בי פור בנאליטי.
אוי אוי. הם מסובבים בוושינגטון והם וכל הזמן בובי הוא ילד ואכן הוא לא חושב בזה שמרק קרפנטר לא יודע כלום על שום דבר חוץ ממדעים מתקדמים.
כאילו, הוא יודע כשצריך לדעת, והוא לא יודע כשלא צריך לדעת.
כן.
אף אחד לא חושב בכלום שהוא נכנס לבית בפעם הראשונה, והוא עומד בכוונה בצורה דרמטית, שהם צריכים להתקרב אליו ולהדליק את המנורה הקטנה בסלון כדי לראות את הפנים שלו, וכשכל בן אדם נורמלי היה מתקדם קדימה, אז המגע הראשון שלו עם בני אדם בתור איש נורמלי, אמור להוביל אותם להעיף אותו מהבית ולהגיד, אתה קריפ, אוף מפה.
לא, זה לא, זה מלון דירות, אז...
בכל זאת, אביעד.
הוא משלם ביהלומים, שזה קצת חשוד.
קצת.
אוקיי, זה טיפה חשוד. אני לא חשדתי. אני לא, מה, אני חשדניסט?
הסיפור המעניין יותר הוא שגברת בנסון היא בעצם סוחרת מבריחת יהלומים בזמנה הפנוי.
כן, מברר.
היא ניסתה לגנוב ממנו כל הזמן הזה. וכזה, את התקווה שלמיד לנו שהיא, כדאי שאני לא אספר לו מה אני עושה. טובי הוא בעצם גמד שעבר ניתוח לראות כמו ילד.
אתה יודע שיש מחלה אמיתית כזאת, כן?
לא, כן, אני משהו על הניתוח, הוא חלק מהטבעת הפרחת יהלומים.
טבעת יהלום. זה שם הכנופיה שלהם.
כן.
אבל יש את העניין שהם מטיילים בוושינגטון, הם מגיעים לאנדרטה של לינקולן, וקלאטו קורא את מה שכתוב על האנדרטה, ואומר, הוא כנראה היה איש ממש גדול. ולפחות פה הסרט נמנע מזה שבובי יגיד לו, כן, והוא נרצח.
לא, מה שקיוויתי שבובי יגיד לו זה... כן, הוא היה מנהיג גדול שהוביל את המדינה שלנו במלחמה והיה אחראי לרצח של כמה עשרות אלפי אנשים בזה?
תראה,
לא, לא אחרי.
גם הצד השני היה.
לא, לא, אני לא אומר אחראי בקטע של, אתה יודע, הוא גרם למלחמה, אבל הטקטיקות של לינקולן או על הגנרלים שלו לינקולן, היו טקטיקות של בוא נערוג כמה שיותר מהר כדי להכריח אותם להיכנע. ואחד הסיבות שהוא היה גנרל, שהוא נחשב עד היום למנהיג גדול, זה כי הוא נהיג את ארצות הברית דרך מלחמה. אנשים חושבים, כשאנשים חושבים,
גם ג'ורג' בוש הבן עשה את זה, זה לא
בכל למנהיג גדול. בסדר, אבל ג'ורג' וושינגטון, אם כבר ג'ורג' עם אמריקה, אבל כן, אנשים חושבים על מנהיגים גדולים, הרבה פעמים בגלל שהם היו מנהיגים בזמנים שדרשו הפעלה של הרבה הרבה אלימות, הרבה הרבה כוח. הסרט לא צריך לחשוב על זה
לרעיניו. FDR.
אם כי, האמת זה די הולם, כי לינקולן השתמש בכוח אבסולוטי כדי להכריח אנשים להתאחד, חלקם בניגוד לרצונם, אחרי כל המדינות הדרומיות אמרו, לא אנחנו עצמאים, ולינקולן אמר,
לא אתם לא.
לא אתם לא.
כן, זה לא עובד ככה.
אוקיי, אני מתקן את עצמי, זה בעצם אחלה מטאפורה. אני לא יודע אם הסרט מבין שזאת אחלה מטאפורה, אבל זה אחלה מטאפורה.
אני באמת תוהה לגבי זה, כי מה שאני חשבתי זה, הוא קורא את הדבר, את הציטוט של לינקולן, והוא חושב, זה בן אדם גדול, וכנראה שהוא לא, שקלט הוא לא יודע, אבל לינקולן נרצח. זאת אומרת, לינקולן בסופו של דבר הוא קורבן של אלימות. וזה נראה כאילו, אני לא יודע, הוא משהו כמו יומיים בסך הכל מסתובב בתור בן אדם, ועושה כמעט כל דבר אפשרי כדי לעורר חשד, ואיך שזה לא מצליח. כמו סופרמן, הוא לובש חליפה ומסדר את השיער קצת אחרת, הוא לא מצא משקפיים.
בניגוד לסופרמן, אין לו את כריסטופר ריב, שיגלם את ההבדל בין התפקידים האלה בצורה שלא מתחילה להגיד, כן, כאילו, אם אתה מתנהג מספיק שונה ויש לה, אתה מאמץ פוזה אחרת ואתה מזדקף ומנפח את החזה, אתה באמת נראה שונה לגמרי. הוא יותר כמו הנרי קביל, דיין, הוא מזוהה לחלוטין. ומשעמם. בסופרמן. הנרי קביל משעמם בתור סופרמן, הוא אחלה בתפקידים אחרים.
הוא היה לא רע בדמי פה מרקל, באמת.
כן,
איפה היינו?
היינו ברצח של לינקולן. מה קרה אחרי הרצח של לינקולן? דבר איתנו על הריקונסטרקציה של הגרון ועל יוליסיס גרנט.
ובכן, עוד לפני גרנט.
אחרי גרנט היה טרנטולה ענקית.
כן. זה, לא, זה היה בזמנו. ראיתי סרט שמסביר את זה בצורה מאוד מדויקת היסטורית. אבל זו השאלה, מה קלטו בעצם יכול כבר להספיק ללמוד בזמן הזה, כשהוא כל זמן, הוא נמצא תחת לחץ של זמן, אבל הוא גם מבין שכדי באמת להבין איך לדבר בני אדם, הוא צריך לראות אותם מקרוב. הוא לא יכול רק לעבור בתור משקיף, אלא ממש להיטמע בתוכם כדי ללמוד את הניואנסים הקטנים, כדי לשמוע מה הם חושבים. וכל הזמן מדברים על החללית שנחתה, והאם באמת זה מישהו ש... זה מה שמאוד מזכיר את המפגש בקטע הזה, שהאנשים האחרים לא יודעים מה המטרה של הביקור, לא יודעים אם הוא בא כחלק מפלישה מלחמתית, לא יודעים אם הוא בא כדי לתת לנו בעצם את הסוד לאריכות ימים, לא יודעים אם הוא בא בתור שליח דיפלומטי, חלק חושדים שהוא בכלל מרגל סובייטי. יש, וכל הקטע הזה שהוא מתחזה בן אדם בעיניי, פה היה פוטנציאל לסרט מאוד מאוד מעניין, שהיה גם נותן איזושהי ביקורת על התקופה בצורה יותר מרומזת, אבל גם יותר חכמה. אז החלק הזה של הסרט בעיניי דווקא, כן, הוא קצת, הוא מיושן, כי באמת כל כך שהוא מסתובב עם ילד של מישהי שהוא לא באמת מכיר, ופורץ לבית של פרופסור כדי ליצור איתו קשר.
אני עושה לו good will hunting, אני מאמין קוראים לזה.
כן.
כן.
אז כל הקטע הזה הוא אומנם נראה לנו מיושן, אבל אני חושב שמבחינת האופן שיכול להעביר את המסר, זה היה עובד יותר טוב אם האנשים לא היו יודעים, אם לא היו מצפים כל הזמן שהוא פשוט יחזור לחליפת החלל שלו וייתן את הנאום הגדול.
כן, הנאום הגדול.
כמו כן, הוא ישו.
אוקיי, הסרט, הסצנת הסוף של הסרט היא קצת, הם רוצים לעשות דבר אחד, נמצאים בבעיה, כי סטנדרטים של אותה תקופה וקוד הייס זה היה עדיין?
עדיין, כן.
הכריח אותם לדבר אחר. מה שקורה זה ש... מרק קרפנטר / קלטון נורא על ידי סוכנים ממשלתיים שמשוכנעים בשלב הזה שהוא כבר אויב של המדינה והוא ישמיד את כולנו עוד שנייה.
הוא לא ממש נתן להם סיבה לא לחשוב ככה למען האמת.
הוא נלקח על ידי הרובוט גורט לחללית שלו.
גורט אגב רק שני חיילים.
רק שניים.
לא התייחסו לזה, אף אחד לא מתייחס לזה.
גורט מחזיר אותו לחיים, וכאילו הוא פשוט מחזיר אותו לחיים, והלן אומרת לו, הוא יחזיר אותך לחיים, ואז קלטו כזה,
לא, בטח לא, המדע לא. שלכם נורא מתקדם.
וכזה, ואז קלטו כזה, לא, רק אחד, יש רק אישות אחת שיכולה להחזיר אותנו לחיים, ואני די בטוח גברתי שהוא לא מחזיק פטיש, קפטן אמריקה.
אז מיסטר קרפנטר, שהגיע מהשמיים, נשלח מהשמיים
כדי להציל אותנו,
כן,
נהרג וחוזר לחיים,
מת בגלל החטאים שלנו.
לא, הוא מת בגלל שרופאים.
כן, הרובוט הוא החטאים שלנו. חוזר לחיים לאחר מכן בגלל איזשהו כוח עליון, ואז עוזב אותנו, ומבטיח שאם אנחנו לא נלך, אם אנחנו לא סוג שנחזור בתשובה ונתקן את דרכנו, יבוא סוף העולם.
סדלתי.
כן.
אני חושב שהפסיון של ישו היה יותר עדין בדיבורים שלו על ישו. או אפילו נרניה. כזה נרניה, אתה כזה, טוב, אז ישו הוא אריה ענק, הוא נלחם בבך שחר, אתה כזה, אוקיי.
עכשיו זה מעניין, סוף סוף.
כן.
גם זה לא הולך להברית החדשה.
כאילו לא הסרט, הסרט הוא מאוד משמעם. הסרט הוא אריה ממוצע לחלוטין.
כן, והם חושבים לא כזאת מרשימה.
מי שחקה את מוכה שפר בנעניה?
אני חושב שטילה סווינטון.
טילה סווינטון תמיד מרשימה, אבל you shut your mouth.
הרי לא טעים לך שפר.
רציתי שזה נצח.
ברור, גם אני רציתי שזה נצח.
כן, אריה מטומטם.
היה לה טיעון צודק.
אז כן, הסרט הזה הוא פשוט, הוא לא כזה מרשים. אני מצטער, הוא לא כזה מעניין. הוא בסדר גמור. הוא בסדר גמור, אבל אין בו ש... כאילו, כמו שאמרנו, זה סרט של רוברט וייד, ורוברט וייד עשה דברים הרבה יותר מעניינים והרבה יותר טובים.
אני לא ממש, הוא עשה סיפור פרברים וסלילי המוזיקה.
אלה סרטים עם אנרגיה ויעדים, הם לא בהכרח טובים.
ראית את סלילי המוזיקה? רגע, זה לא המילה שהייתי להשתמש בה.
הייתי חלקים מצלילי המוזיקה, ראית את סיפור הפרברים.
3 שעות של ולס.
כאילו, יש להם מידה של... של
זרף. הוא ערך את האזרח קיין.
של
שמחת חיים. זה כל מה שאנשים מתלהבים מהעריכה של האזרח קיין כאן מהפכנית, זה רוברט וייז. הידיים שלו עשו את זה.
אבל הסרט הזה... האמת, אני די מניח שזה מתאים שהוא ביים את סטאר טרק 1, the boringest of all סטאר טרק מוביז. וזה חתיכת הישג, כאילו. אני מסתכל על הסרטים שלו, באמת לא... לא הרבה דברים סופר מרשימים.
רובם לא כל כך זכורים.
הוא עשה סרטים עד שנת 2000, ואחד הסרטים האחרונים שהיה מעורב הם היה The Stupids, אז סרט מאוד מאוד גרוע, כשמו כן הוא.
הוא שיחק בו אני חושב.
כן, בתפקיד מאוד משני. אבל כן, אבל חבל לי, זה פשוט...
אני אגיד ככה, אני כן מבין למה כשהעולם עצר מלכת, למה הוא קלאסיקה, במיוחד בארצות הברית, ששם... זה גם משהו שמאוד מאוד באותו הזמן נגע לסוגיה שהייתה צריכה להיות חלק מהשיח הציבורי. הסרט עצמו, מעבר לזה שהוא התיישן, הוא גם באמת, כמו שאמרת, יש לו, המסר שלו הוא בעייתי. הוא מסר שהוא טוב בתור, הוא טוב בתור זה שמישהו צריך לומר את זה, אבל בתוך ההיגיון של הסרט, זה יוצר בעיות מבחינת היישום שלו. אז היה יכול להיות פה סרט יותר טוב בעיניי. מבחינת מה שכבר היה לו.
אני לא, כאילו, כן, זה היה צריך להיות יותר מעניין, יותר מדבי. הסרט הזה הוא פשוט, אחי, זה הרבה משהו החלוטין, הספינת חלל היא העיצוב הכי משמן וגנרי שאפשר לחשוב. הרובוט... הוא פאקינג אדם שלובש כמה קרטונים צבועים בכסף. והסצנה שבה הוא משתולל ומאיים על האנשים לקראת הסוף, זה 5 דקות שבהם הוא אפילו לא הולך. הוא לאט לאט מתעורר כאילו.
הוא מסתובב באיטיות. הוא מפנה את הראש
בחוזר. הוא מזהיר שהוא עומד להשמיד את המין אנושי, אבל בכסף שבו הוא רוצח אנשים, אתה יודע, יותר אנשים נולדים כל שנייה ממה שהוא מסוגל להרוג.
אני מניח שיש להם רובוט ענק בחלל או משהו שיכול לפגוע בכל כבר.
אולי הם מתאחדים ביחד, אולי כאילו יש המון מהם.
מגזורד כזה?
כן.
מגגורד?
זה נשמע או כמו משקי אנרגיה או כמו סוג של מיקין כזה. מגגורד. עם כל החלבונים שאתה צריך להתחיל את היום.
ולהשמיד את העולם.
מגגורד נותן לך כנפיים וטילים גרעיניים. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפרסם מגגורד עכשיו.
כן.
כן, ולפני שנעשה את זה כדאי שנסיים את הפרק הזה.
אוקיי. אז המפגש... עם כל הבעיות.
עם כל הבעיות, תלכו לראות.
כשהעולם עד מלכת.
רק אם אתם, רק אם דחוף לכם להשלים את...
זה קלאסיקה.
זה קלאסיקה, זה מה שאני קורא לו קלאסיקה לא מוצדקת, כאילו יש לו מעמד קלאסי, אבל
בשביל הסקרנות שווה לראות.
כן, אבל לא יותר מזה.
זה לפחות יאמר אתכם קצת איך אנשים תפסו דברים בשנות ה-50.
אז עד הפעם הבאה, ובתקווה שיהיה לנו שרת קבוע לפודקאסט הזה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים.
Midnight on the 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. That's how it was for the next 10 nights. A flare spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.
Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.